אז דיברנו באריכות על היחס שבין המעשה והחפץ, ובמיוחד בנוגע לשבת ובבוס ובחולב, כאשר ראינו במשמרת חיים שלגבי בוס ובחולב העיקר הוא החפץ, זאת אומרת ליצור כאן בוס ובחולב, והפעולה היא משנית, היא לא כל כך חשובה. זאת אומרת, אני צריך להגיע לידי יצירת בוס ובחולב, והפעולה, אפילו מהם חצי פעולה, כגון שניים שעשו, כיוון שהיא גורמת לכך שיש כאן בוס ובחולב, לכן הוא חייב. למה? כי חצי פעולה איננה פעולה, אבל היא נחשבת לפעולה ביחס לחפץ. כלומר, אם אני מתחיל מהחפץ, דהיינו הבוס ובחולב, כחפצה, ואז אני חוזר חלילה לפעולה, דהיינו שאני צריך לראות שהפעולה יצרה את החפץ, אז מספיק לי אפילו מחצה, אפילו חצי פעולה. מה שאין כן בשבת עיקר המלאכה היא בפעולת המלאכה, ולכן שניים שעשו פטורים. ואמרנו נפקימין לגבי בישול אחר בישול, כמו שדיברנו בריחות. ולכן ייתכן מאוד שלפי המשמרת חיים, כיוון ששניים שבישלו יחד, השניים פטורים, משום שאין כאן מלאכה שלמה, פעולה שלמה של מלאכת בישול, לכן ייתכן שבנוגע לבישול אחר בישול, יש בישול אחר בישול בשבת, כי לפחות יש כאן מעשה בישול, למרות שהבישול הזה לא משפיע הרבה על החפץ, כי הוא כבר מבושל, מה שאין כן בבוס ובחולב לפי דרכו, הרי הפעולה היא אסורה משום שהיא יוצרת חפץ, הכל האיסור מונח בחפץ, ביצירת חפץ של בוס ובחולב, וכיוון שהוא כבר בישל את הבוס ובחולב, יש כבר חפץ של בוס ובחולב, לכן הוא יהיה פטור מדין, אין בישול אחר בישול בבוס ובחולב. זה מה שדיברנו אתמול. אז מה שאנחנו רואים מכל השיחה הזאת שלנו, שיש לפעמים והפעולה היא חשובה בפני עצמה, והיא נעשית בחפץ, ויש לפעמים שאני מתחיל עם החפץ, כלומר אני חוזר חלילה לפעולה, כי הפעולה היא אמצעי שעל ידה הוא מגיע לידי חפץ. ופה רבותיי אני רוצה להתייחס לנושא של הדלקת נר שבת. יש כאן הדלקה, דהיינו פעולת הדלקה, להדליק נר של שבת, ויש כאן חפץ של נר, הנר עצמו הוא חפץ. אז מה כאן החשיבות פה? האם הדגש הוא בעיקרו על הפעולה של הדלקה? או האם הדגש הוא על החפץ, על הנר עצמו? הפעולה רק נמדדת בימת המידה של החפץ. אם על ידי הפעולה נגרם כאן חפץ של נר, אז הוא קיים את המצווה, כי המצווה היא לא בפעולה, אלא בחפץ. ואני רוצה להזכיר פה סוגיה שלמה לגבי אישה שלא הדליקה, וזה כבר בין השמשות. אז אני אבקש מכם אחר כך לעבור על הקטע הזה. יש מה שמונח בפניי, הוא הרב של חנוך, של הרבי מחב"ד, אלתר רבי, בהלכות שבת, וסימן ריש סמך גימל הוא הסימן המוקדש למצוות הדלקת נר שבת. אז הוא אומר ככה, מה יהיה הדין אם האישה עוד לא הספיקה להדליק את הנר וכבר הגיעה בין השמשות? אז הוא כותב ככה, האם יש לה לסמוך על גוי, תצווה לגוי, לנוכרי, להדליק, והיא תברך הדלקת הגוי? אז הוא כותב ככה, שהיא עצמה לא יכולה להדליק, משום שזה כבר בין השמשות. אז הוא כותב ככה, היא תברך, הנוכרי ידליק, יש כל מיני פרטים שאני לא נכנס אליהם, תעיינו okay. בפנים, זה השיעורי בית, אני רק okay. רוצה לצאת לכם okay. את עיקר החקירה שלנו, את הדרך, את המפתח. ואז הוא ממשיך ואומר שאחרי שהגוי היא ברכה, הגוי ידליק, ואחר כך היא פורסת ידיה מיד כדי ליהנות מהנר.
אז לכן הוא אומר, אבל זה רק בדיעבד, ששכחה ולא הדליקה כל בין השמשות, ונזכרה בין השמשות, יש להתיר לצורך, כיוון שזה צורך גדול, לצוות לנוחי להדליק, היא תמרח קודם ההדלוקה, ותהנה לי אוגו של הנר. עכשיו, האלטר רבי לא רק שהוא חיבר את השולחן אורך למעלה, אלא גם הוסיף מה שנקרא קונצ'רס אחרון למטה. אז עוד פעם מדובר בסימן ריש סמך גימל וקונצ'רס אחרון סיף קוטן גימל, וכאן הוא הולך לפרש ביתר דיוק וביתר עמקות מדוע יכולה היא לקיים את מצוותה על ידי הדלקת הגוי. הרי בדרך כלל הוא שואל, אין לנו עובר לעשייתן לברך על פעולה של גוי? מדוע שונה מצווה זו של הדלוקס נר שבס? אז הוא כותב שזה מקרי עובר לעשיוסן, כיוון שלאחר הדלקת הגוי היא נהנית מהנר, מהאור של הנר. והוא ממשיך ואומר, וכל מצוות אחרות שהן בפעולה, אז אי אפשר לקיים אותן על ידי גוי. אבל כאן, כיוון שהמצווה היא מתקיימת על ידי הנר, וזה מה שהוא קורא הגמר מצווה, אז במצווה של בעשיית הנוכרי, ויש גמר מצווה, אז הוא כותב שהיא יכולה לברך על הדלקה של גוי, והגמר מצווה הוא בהנאה מהנר. הוא אומר שיש כזה דבר בנוגע ללולב, שאם הוא לא בירך לפני לקיחת הלולב, יכול לברך לפני נענועים, לפי שיטת התוספות, אף על פי שעיקר המצווה הוא עשה כבר בלא ברוכה, מכל מקום הגמר מצווה הוא בברוכה, דהיינו נענועים. והוא הדין כאן, הנר הוא גמר המצווה. אמנם תחילת המצווה היא בפעולת הדלוק על ידי הנוכרי במקרה הזה, אבל מכל מקום, כיוון שהיא עושה גמר המצווה בשעה שהיא נהנית מהנר, אז יכולה היא לברך על גמר מצווה. ולכן הוא כותב פה שאף שצורך אך שברגע זה שום תשמיש, אוקיי? ואחר כך הוא אומר, וכל הרוי לבילה, אין בילה מהכבס פה. כיוון שיש נר, והנר הזה הוא ראוי להדלוקה ולנות ממנה, לכן היא עצתה ידי חובתה. הוא אומר, למרות שההדלקה נעשתה כבר, אבל ההדלקה נמשכת בנר, ואף אגב דנוכרי הדליק, יכולה היא לברך, והכוונה היא על הנר הדלוק. הוא ממשיך ואומר שהנר הדלוק מאפשר לה ליהנות מהנר, וזה עיקר המצווה, וזהו גמר המצווה. ואם כן, אף על פי שגוף הדלוקה נעשה על ידי גוי, בכל מקום יכולה היא לברך על המצווה הזאת, משום שיש כאן נר דלוק, ומהנר דלוק היא יכולה ליהנות, ולכן היא קיימה את המצווה. כאן יש את הקטע הזה, אני מעביר את זה אליכם, אולי תצלמו את זה, פה בצד שמאל, מישהו יכול לתפוס את הספר כדי שאני אדע שתפסתם? לא, אף אחד לא יכול? אז מישהו יתפוס, התפיסה הוא הכי חשוב. אז בואו נסכם את מה שראינו ברב שולחן אורך, האם המצווה של הדלוקס נר שבס היא בפעולת ההדלקה או בחפצה של הנר? אם המצווה היא ככל המצוות שיש חובה לעשות את פעולת המצווה, ואם כן המצווה מוגדרת על ידי הדלקת הנר, אז הפעולה של גוי איננה חשובה פעולה, ואיך ייתכן שיתברך על פעולת הגוי? אז אם כן בכל המצוות, כך הוא טוען, אי אפשר לברך על פעולת גוי. מה שאין כן בנר שבס, עיקר המצווה איננה פעולה, הפעולה איננה רק תחילת המצווה, אבל עיקר המצווה הוא בהנוע מן הנר, ואם יש כאן נר דלוק, אז היא יכולה לברך על הנר דלוק. מה עם הפעולה? התשובה היא שכיוון שהמצווה היא בנר, אז הנר קובע שברגע שהיא ממנית, היא מבקשת לצוות על הגוי שהוא ידליק את הנר, זה גוף הנחשב כאילו החפצה של הנר מצורף אליה. אז אם כן, אני חושב שנר נר שבת לפי הרב שולחן ערוך מאוד מאוד דומה לבוסר בחולוף לפי המשמרת חיים, כמו שאמרנו בבוסר בחולוף אפילו על חצי מלוכה, חצי פעולה של זה וזה גורם, דהיינו בשניים שעשוע, כיוון שיש כאן יצירה של בוסר בחולוף, העיקר המצווה, או פה האיסור, האיסור הוא מונח בעצם יצירת החפץ של בוסו בחולוב, לכן הפעולה היא פחות חשובה, הפעולה היא נקבעת על ידי החפץ, הוא עדין כאן. אם היא מצוות לגוי, אז הפעולה הזאת נחשבת לפעולה מספקת כדי לעבוד נר דולק. החפץ של הנר דולק הוא המצווה.
צריך להיות שהנר דולק יהיה מודלק אחר פלג
המיכל? זה אני לא יודע, לא, בין השמוש, מדובר בבין השמשות, אז לכן זה מספיק.
זה נר מדליק, זה לא נר במחשב שבת.
נכון, מחשבה זה לא מספיק. אבל אם אני מתחיל עם המעשה וחובת אדם לעשות, לבצע פעולה, אז הפעולה חייבת להיות 100%. למשל, בבוסר בחולוב, אם אני אומר לא כמו המשמרת חיים, אלא אני מניח שפעולת הבישול היא המחייבת, okay. אז למשל בכלי שני שאין בה צור אז בישול, אז יהיה פטור. אבל מאידך גיסא, אם אני הולך לפי המשמרת חיים, שהעיקר בבוסר בחולוב הוא החפץ, והפעולה איננה אלא דרך ואופן להגיע לחפץ של בוסר בחולוב, אז ייתכן שבכלי שני יש לחייב אותו. וזה מה שרב סלוויצ'יק טוען לגבי בישול של קליה, בישול בשבת, שבמלאכת בישול בשבת העיקר הוא תיקון החפץ. ולכן אם על ידי בישול בכלי שני, למרות שמבחינת מייסה פעולה סעודם של בישול, הוא לא מגיע לשלמוס המייסה. אי אפשר לומר שצורת המעשה של בישול של כלי שני היא דומה, היא שונה לחלוטין מצורת הבישול בכלי ראשון, נכון? אבל אם אני אומר שהדגש הוא ביצירת החפץ, דהיינו שלקחתי אוכל שהוא חי ואין עובר להכילו ותיקנתי אותו, ובדג מליח אפשר לתקן אותו בצ'יק על ידי בישול בכלי שני, אז במילא זה נחשב לבישול בשבת. כי עוד פעם, עיקר היסוד פה הוא שכשאני מתחיל עם החפץ, הפעולה איננה חייבת להיות הפעולה בה"א הידיעה בשלמות לפי כל התנאים של פעולה. אני מוריד את הדרישות לגבי גדר הפעולה משום שאני מתחיל עם החפץ, והחפץ בתור מטרה סופית היא זאת שקובעת את הפעולה. ממילא אומר הרב שולחן ערוך שבהדלקת נר שבת העיקר הוא לא פעולת הדלקה. כאן חז"ל קבעו מצווה כדי שיהיה לך נר, מהנר הזה, מהאור של הנר אני נהנה. אז אם החשיבות כאן והעיקר הוא בחפץ של הנר, אז אני יכול להוריד את דרגת הדרישות לגבי הפעולה. ולכן, למרות שבכל מצוות תורה ודאי שאי אפשר לקיים את המצוות האלו על ידי פעולה של נוכרי, אבל נר שבת שונה משום שהפעולה היא פחות חשובה, היא משנית, היא תפלה, והעיקר הוא ליצירת הנר. וכמו שאמרנו לפי המשמרת חיים שבבוסר בחולוב העיקר הוא יצירת בוסר בחולוב, לכן חצי מלאכה נחשבת אפילו אם זה לא פעולה לגבי כל דיני התורה, ובשבת יהיה פטור. אבל בבוסר בחולוב שאני מתחיל מהחפץ, דהיינו התוצאה הסופית של יצירת החפץ של בוסר בחולוב היא זאת שקובעת את הפעולה, אז הפעולה יכולה להיות אפילו חצי פעולה.
אבל מה ההבדל אם זה היה בין השמשות לבין שבת ממש?
לא, הוא מדבר על מציאות שהיא שכחה, ופתאום היא רואה שזה כבר בין השמשות.
לא, מה אם שהיא לא
שכחה עד אחר? אני לא יודע, ייתכן שאז יש בעיה אחרת של אמיר לנק, אני לא נכנע, אבל לכן אני נותן לכם את השיעורי בית. הרי כל המטרה שלי היא לתת לכם לעשות את העבודה. אני רק רוצה להראות לכם למה הסוגיה הזאת היא כל כך חשובה לנו. כמו שאתמול הקדשנו הרבה כוחות לסוגיה של בוסר וחולו, כאן אנחנו רוצים להקדיש כוחות לסוגיה של נר שבס, להבין למה בנר שבס ייתכן שאני מקיים את המצווה הזאת על ידי גוי, כאשר בכל המצוות אי אפשר לקיים על ידי גוי. זה מה שאני רוצה שתיינו.
מה דומה לעניין לגבי הלכת
נרו בשבת לבוסר וחלוב? אז ההשפעה פה, הדמיון, מה שאני רוצה להשוות בין בוסר וחלוב, נכון, דמיון.
לא, אני יודע,
שכמו שבבוסר וחלוב אני מתחיל עם החפץ ואני מסיים בפעולה,
אני מבין.
אז הוא הדין כאן, אני מתחיל עם החפץ ואני מסיים
בפעולה.
אוקיי, בסדר. אוקיי?
לא, so right, so ma chishuvot al hafetz?
Haim hachashivut kan hi hafetz, hadagesh vayikar al hafetz, o shani matchil v'zoti hachashivut im hapula. V'nafkemina, באיזה פעולה ניתן לקיים את המצווה או לעבור על העבירה? אם אני מתחיל עם הפעולה, הפעולה חייבת להיות בדרגה מספר א', בשלמות, לפי כל התנאים של אוניברסליים בכל התורה כולה, אבל אם אני מתחיל עם החפץ, אז אם כן, באיזון, החפץ הוא הכי חשוב, הפעולה היא פחות חשובה, ואז אני מוריד את דרגת הדרישות לגבי הגדרת הפעולה, פעולה אשר בדרך כלל איננה נחשבת לפעולה, כגון בבישול יש לנו את הדוגמה של שניים שעשו, או בישול בכלי שני, או בישול אחר בישול. בכל המקרים הללו הפעולה איננה כל כך חשובה, אז אני חוקר האם אני מתחיל עם הפעולה ועיקר הקובע כאן הוא הפעולה, או שמה אולי אפשר להתחיל עם החפץ ולומר שהפעולה איננה כל כך חשובה, אלא מה? החפץ הוא חשוב, ולכן אם יצרתי חפץ אז הדין קיים. אם זה דין של איסור בוסר וחולוב, של בישול בוסר וחולוב, החפץ קיים משום שיצרתי כאן בוסר וחולוב, אמנם על ידי שותפות למישהו אחר שגם הוא הצטרף לפעולה. אם במקרים מסוימים אפשר לבשל על ידי מה? כלי שני, שבישול בכלי שני אין עוד צור אז בישול השלמה והגמורה, אבל אם אני מעביר את הדגש בין פעולס הבישול ואני מעביר את הדגש לחפצה שנוצר או נתקן על ידי הבישול, אז ייתכן מאוד שכלי שני יכול להיות חשוב מספיק כדי ליצור בישול וקיימתי את הדין, והוא הדין בהדלוקה. ודאי שכשהתורה מחייבת אותי בפעולת הדלוקה, אז אי אפשר לקיים את הפעולה הזאת על ידי גוי, ולכן נר חנוכה ודאי אי אפשר לקיים את המצווה הזאת בשום פנים ואופן, לא בבין השמשות ולא באמצע הלילה על ידי גוי, כי זאת לא נחשבת לפעולת הדלוקה, מחדש הרב שולחן אורך, אבל נר שבת שייני, כי שם הדלקה איננה חשובה, הפעולה היא משנית, העיקר הוא החפצה שלנו. עד כאן מובן? אני עוד פעם, אני רק רוצה לתת לכם, היסוד שלנו הוא לא הסוגיה, הסוגיה היא בשביל לימוד בחברותא. השיעור שאני מעביר הוא לא בשביל הסוגיה. השיעור הוא לתת לכם, את הדרך, לתת לכם את המפתחות. עכשיו העבודה מוטלת עליכם להלביש את המפתחות הללו על הסוגיה.
רק לתת לנו את המסגרת של...
בדיוק, אני נותן לכם את המסגרת. זה מה שאני רוצה לתת לכם. עוד סוגיה שאני רוצה לבקש מכם ללמוד. כאן הסוגיה, תרשמו, בקידושין דף חבוב אומן א', יש מה שנקרא קניין הגבוה.
כי בדרך כלל כל מה שאנחנו עוסקים במשך השבועיים שהתחלנו פה זה הכל בדיני מצוות ועבירות, אם המצווה היא בפעולה, אם המצווה היא בחפצה וכו' וכו'. עכשיו אני רוצה להראות לכם שגם אם אנחנו יוצאים מהתחום של מצווה ושל עבירו, גם כן יש חשיבות לדעת אם הפעולה קובעת או החפץ קובע. למשל, בהלכות קניונים, ואני מדבר על קניין במטלטלין, יש מה שנקרא קניין הגבוה. קניין הגבוה, הכוונה היא שאם אתה נותן לי חפץ, כדי להקנות את החפץ אליי, אני בתור קונה מגביה את החפץ. וכמובן יש סוגיה שלמה איך להגדיר מהם התנאים כדי לבצע פעולת הגבוה של קניין. בתוך הסוגיה הזאת יש דיון לגבי בהמה. בהמה, אם היא בהמה גסה, קשה מאוד להגביה אותה, כי מי יכול להגיד שיש לי את השרירים, יש לי את הכוחות כדי להגביה את הבהמה. אז תוספות שם בקידושין דף כ"ו עמוד א' קובע בעניין קניין הגבוה שאפילו אם הוא לא הגביה את החפץ בידו, אלא הוא גרם לכך שהחפץ יהיה מוגבה מחמתו, וגם זה נחשב חשיב לקניין הגבוה. לכן אומר תוספות, מי שאוכז מאכל, יש לו אוכל בידו שהבהמה רוצה לאכול אותה, את האוכל, עכשיו כתוצאה מכך שהוא אוכז באוכל, הבהמה קופצת למעלה כי הוא מרים את האוכל למעלה והיא רוצה לאכול את המאכל. תוספות קובעים, הרי היא נקנית בהגבעה משום שהיא מוגבית מכוחו. אז יש לחקור, זאת החקירה שאנחנו רוצים לדעת, מהי קניין הגבוה? האם העיקר הוא הפעולה או העיקר הוא בחפץ? כי אם אני קובע שהמעשה הוא מייסה הגבוה, קשה לי לומר, לכאורה, עוד מעט נעיין בהנחה שאני מניח, קשה לי להניח שכיוון שהוא אוכז במאכל, באוכל, זה נחשב לפעולת הגבוה? הוא מגביע את האוכל, אבל הוא לא רוצה לקנות את האוכל. הוא מעוניין לקנות את הבהמה, הוא לא הגביע את הבהמה.
זה בכוח הבהמה
בדיוק, הכוח של הבהמה הוא זה שמביא לידי הגבעה. אז איך ייתכן שתוספות מניחים שעל ידי הגבעת האוכל והבהמה קופצת להשיג את האוכל, הוא קנה את החפץ על ידי קניין הגבוה? אבל פה נדמה לי שהמפתח שלנו הוא מה שדיברנו במשך שבוע ימים, שפה העיקר הוא בחפץ. המעשה של הגבוה הוא מעשה של הגבוה בחפץ, החפץ עצמו חייב להיות מוגבה. אז עוד פעם, אני רק רוצה להדגיש ואחר כך, שלכן אם אני מעביר את הדגש מהאדם שמגביע לחפץ לבהמה שהיא מוגבית, אז ניתן לומר שאם אני יכול לייחס את הבהמה המוגבית, דהיינו הגבוה בחפץ, לאדם, ואיך אני מייחס את הבהמה לאדם, משום שהאדם עשה את הפעולה הזאת של הרמת האוכל, אז במילא זה נחשב לקניין. אז עוד פעם, אני רוצה אולי ללמוד מתוספות, אולי שתוספות הבינו שבקניין הגבוה לא מייסה הגבוה הוא זה שהוא עיקר הקניין, אלא עיקר הקניין הוא בחפץ, שהחפץ הנקנה הוא מוגבר מעל גבי הקרקע. ואם אני יכול רק, משה מה נשמע, אם אני יכול רק לצרף או לייחס את העובדה הזאת, המציאות הזאת של בהמה המוגבית לאדם, כי מה עשה האדם? הוא הרים את האוכל, את המאכל, והבהמה קופצת למעלה כדי להשיג את האוכל. אז אם אני מתחיל מהחפץ,
החפץ, החפץ הוא שקובע את המעשה, ולכן זה נחשב לקניין אגבו. למרות שבכל דיני התורה, אם יש צורך למעשה אגבו, ודאי שהוא לא ביצע מעשה אגבו, הוא לא הגביע את הבהמה, לא נגע בבהמה, רק נוגע באוכל, והוא מניף את האוכל.
כן, so כל הרגלים של
כן, הוא מעלה את הבהמה למעלה, הבהמה קופצת, גימל טפחי, טפח אחד לפי כל התנאים. או דילמה, אולי זה לא הפשט בתוספות. אל תוספות מבינים שכל פעולה שמושכת את הבהמה, גם היא נחשבת להגבוה. איפה מצאתי דוגמה כזאת? בקניין משיכה. הגמרא קובעת בקניין משיכה שהוא לא צריך לתפוס את הבהמה בשתי ידיים ולמשוך אותה, אלא מספיק שהוא קורא לה והיא באה, וגם כשהוא קורא לה והיא באה מחמת הקריאה שלו, הקול שלו, היא נחשבת למעשה משיכה. אז אינני יודע, ייתכן שגם בנוגע למשיכה אפשר לחקור אותה חקירה. האם אני אומר שמשיכה הכוונה היא שהבהמה זזה ממקומה, היא העלתה את הרגליים וכולי, הקירס יודה ורגלו, או דילמה לא, הקריאה היא נחשבת למשיכה. אני לא צריך למשוך את הבהמה על ידי פעולה של פיזית, לתפוס את הבהמה ולהזיז אותה, אלא מספיק לי שאני עושה כל פעולה שמושכת את הבהמה, וקריאס הבהמה היא גוף הנחשבת למעשה משיכה. והוא הדין בנוגע להגבוא, אולי תוספות אומרים של לקנות הבהמה בהגבוא, אז עצם זה שהוא מגביה את האוכל ועל ידי כך הוא מושך את הבהמה למעלה, לקפוץ למעלה, כי הבהמה מעוניינת לתפוס לאכול את האוכל, זה גופו נחשב למעשה הגבוה. אז עוד פעם, אינני יודע מה מתכוון התוספות. האם תוספות מתכוונים לומר שבקניין הגבוה הפעולה של הגבוה היא משנית, העיקר הוא שהחפץ, דהיינו הבהמה, היא מוגבלת, ולכן כיוון ששמנו את הדגש על החפץ, לכן אני מוריד את דרישת ההלכה לגבי פעולת האדם של פעולת הגבוה. דילמה, תוספות הבינו שיש כאן חידוש בגדר הגבוה, שפעולת הגבוה איננה חייבת להיות פעולה בגוף הבהמה כשהוא מגביה אותה, הבהמה היא כבדה מדי להגביה אותה, אלא כל פעולה שעל ידה הוא מגביה את הבהמה, כגון להאכיל אותה מאכל והיא קופצת לאכול את המאכל, היא נחשבת להגבוה, ואין חינם הדגש על פעולת הגבוה. מה נפקא מינה? תצאו לי רק כמה דקות, כי כאן אני רוצה לתת לכם שיעורי בית להיום. אם הבהמה לא זזה במקומה, אז אין כאן קניין, זה מובן. עוד פעם, המשיכה היא כדי לגרום שהבהמה תזיז את רגליה, על זה לטמן דפולי. אבל אני שואל, האם הוא חייב, האם הוא קונה את הבהמה מצד מה שהוא עשה, או ממה שהוא גרם לבהמה לעשות? זאת
השאלה.
אז רק רגע, עוד פעם, אני לא יודע מה לעשות, אני פשוט, לכן יש לנו שעה של חברוסה בשביל זה, אז בסדר? מקובל לכם? עוד פעם? אוקיי. אז יש כאן נפקא מינה, אני חושב. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הקצות לבין הנתיבות. אני עוד מעט אתן לכם את המאמר מקומוס. מה הדין כשהוא הניח את האוכל? הוא הניח את האוכל למעלה, לא שהוא תופס את האוכל. תוספות מתייחסים למקרה, למציאות שהוא תופס את האוכל והבהמה קפצה, היא עולה למעלה כדי, כדי לתפוס את האוכל מיד האדם. אבל מה הדין אם הוא לוקח מאכל, מניח אותו בגובה, ואז הבהמה קופצת למעלה? אז הקצות אומר שכיוון שהוא הניח את האוכל והבהמה קופצת למעלה, כונס הבהמה, יש כאן קניין הגבוה. הוא לא חייב לתפוס את האוכל וכאילו כאילו לפתות את הבהמה, סליחה על הביטוי, פיתוי הבהמה. לא, הוא יכול לפתות את הבהמה על ידי פעולת הנוכה. אומר הנתיבות, לא קנה את הבהמה. למה? זה לא נחשב למעשה הגבוה. למה? כי אם הוא הניח את האוכל, זה שלב אחד. אחר כך, בהמשך הזמן, הבהמה קופצת ועולה לתפוס את האוכל. אבל הוא לא הגביע את הבהמה. ממילא, אולי ייתכן שהמחלוקת כאן היא תלויה במהו ההדגש, מהו העיקר בקניין הגבוה. האם העיקר הוא במעשה האדם שהוא מגביע את הבהמה, ונתחדש פה לפי תוספות שאם הוא מגביע את הבהמה על ידי משיכה הבהמה למעלה כי יש לו את האוכל בידו, אז זה נחשב למעשה הגבוה, או דילמה לא, אני לא צריך מעשה הגבוה, אני צריך שהבהמה עלתה למעלה, היא מוגבית, אלא שאני צריך לייחס את המציאות הזאת של הבהמה מוגבית לאדם כדי שהוא יקנה על ידי הגבוה. ואיך אני מתייחס, איך אני מייחס את פעולת הגבוה שבבהמה לאדם? אומר קצות, מספיק שהוא שם את האוכל. לא מבוי אם הוא מניף את האוכל, בענופה, בטרופה, כי טרופה זה יד והוא מפתה את הבהמה, אלא אפילו מניח את האוכל גם כאן, כיוון שבסופו של דבר על ידי הפעולה שהוא עשה של הנוחס האוכל הבהמה עלתה למעלה, קפצה למעלה כדי לתפוס את האוכל, נמצא שהבהמה מוגבית. ואיך אני מייחס את העובדה הזאת שהבהמה מוגבית אליו לכהנה? על ידי זה שהוא הניח את האוכל. אוקיי, מה עם אמר המקוימס? אז כאן אולי תרשמו לעצמכם שכל אמר המקוימס האלו, רציתי לצלם אבל לא הייתי בביתי אתמול בלילה, ישנתי פה באזור ואין לי פה אנציקלופדיה תלמודית, אבל תעיינו באנציקלופדיה תלמודית כרך ח' מעמוד קנ"ח ועד עמוד קס"ב, וכל זה הוא לעיין בתוספות בקידוש דף חובב מן א', ובעמוד קס"ד דיבר המסביל המניח הוא מביא את המחלוקת בין הקצות והנתיבות.
איזה
עמוד? עוד פעם, יש לנו החל מעמוד קנ"ח ועד קס"ב, ואז בקס"ד דיבר המתחיל המניח. בסדר, אז אין לי פה את האנציקלופדיה, יש את האנציקלופדיה בבר אילן, אבל שוב פעם, אם יש לך זמן, יש בר אילן פה במשרד, אז תוכל להוציא את זה, אוקיי? אז זה רק מר מוקום כדי ללמוד את הסוגיה של מה? של קניין הגבוה. מה הגדר של קניין הגבוה? עכשיו רבותיי, יש לנו סוגיה שלישית. דיברנו לפי המשמרת חיים שהעיקר בשבת, העיקר בשבת הוא הפעולה, המעשה. ולכן בשניים שעשו פוטר, כי אין כאן אלא חצי מלוך. אז נדמה לי שמצאתי עוד קטע במשמרת חיים שהוא כאילו לשיטוסו. וצילמתי את הקטע הזה בשבילכם. רק אני צריך למצוא את הקטע. רק רגע אחד. הנה רשמתי פה. הנה. אז תקחו כאן עמוד איזה עמוד מסעתי לך? למד ה', אז תקחו פה למד ד', סליחה, למד ד' ולמד ה', אז יש לכם סט, וכאן יש לכם למד ד' ולמד ה', למד ד' ולמד ה', משה, ואת הדפים האלו נשים פה בשביל התיק שלנו, כדי שעשיתי ספייר לצורך התיק. אוקיי. אז בואו נפתח לעמוד למד למד דל. איזה עמוד יש לכם? למד דל. אולי נשים את הדגש קודם כל בעמוד למד ה'. אוקיי? נלך לפי הסדר. אוקיי. לפי הסדר, אני מתכוון לפי סדר הדברים שיש לי בראש. אז למטה, בעמוד למד ה', הוא מביא מנחת חינוך. וכדאי תמיד לראות את זה בפנים, יש לנו מנחת חינוך פה. אז המנחת חינוך מביא במצווה פי ד' את שיטת הבית יוסף. מהי שיטת הבית יוסף? יש מה שנקרא שמיטת קרקע. ובשמיטה הקרקע היא מופקרת לכל. כל אחד יכול להיכנס ולאכול מהקרקע. מחדש הבית יוסף שמצווה עליו להפקירו. לא מספיק שמגיע השמיטה, אלא הוא צריך באופן פעיל להפקיר את הקרקע. ובזה הוא חולק על המערית, שהוא היה בן דורו של בית יוסף, שלדעת המערית הקרקע היא מופקרת ממילא, באופן אוטומטי. מקשה מנחת חינוך, לפי שיטת הבית יוסף, שהמצווה של שמיטה מחייבת פעולס אודום, דהיינו מייסה הפקר, להפקיר את הקרקע, אז אם כן, המצווה הזאת היא מצוות עשה שזמן גרומו, פעם בשבע שנים, ואם כן, אישה צריכה להיות פטורה ממצוות השמיטה, כי יש לנו כלל שאם יש מצווה שמוטלת על האדם והיא זמן גרומו, אז גם נשים חייבות. אבל אם יש מצווה שאיננה בגוף האדם אלא היא בחפץ, אז נשים חייבות, למרות שהמצווה הזאת היא זמן גרומו. מה הדוגמה? תוספות במסכת קידושין בדף חופתת שואלים מדוע צריך פסוק ילפותה אוסו ולא אוסו כדי לפתור את האימא, את האישה ממילס בנו, הרי מצס מילי מצסי שזמן גרומו. אז התשובה לקושת התוספות היא שכאן מדובר על מצווה שאיננה על גוף האדם, כלומר חובת מילה היא שהבן יהיה מהול, ואם החובה היא שהבן יהיה מהול, אז יש לחייב גם את הנשים. ולכן, אף על פי שהמצווה של מילה היא מצעשה שהזמן גרומו, מכל מקום הייתי אומר אילולי הילפותה למעוטי אישו, שהיא חייבת במצווה זו. אם כן, הכי נמי במצווה שביסס קרקע, אז לא חושב מצעשה של הזמן גרום, מדוע אישה חייבת בשמיטת קרקע, משום שהמצווה היא בקרקע. אבל אם, וזה נכון לפי המערית, אבל לפי הבית יוסף, שהוא סובר שהמצווה היא על האדם לעשות פעולה של הפקר, להפקיר את הקרקע, אז למה באמת אישה לא תהיה פטורה ממצווה זו, מטעם שהיא מצוות עשה של הזמן גרום? והמנחת חינוך סובר שנשים מוזהרות בשפיסס בהמתו בשבס, ולמה? היי, הרי זו מצוות עשה של זמן גרומו. אומר מנחת חינוך כי המצווה היא לא בגופו של אדם אלא בבהמה. אז אם אני אומר ששפיסס קרקע דומה לשפיסס בהמתו, שכמו שבקרקע אני צריך שהקרקע תהיה מושבת, גם כן בבהמה אני צריך לדאוג שהבהמה תהיה מושבית, כן, בשביסו. אז מובן שכמו שהאישה מצווה ומוסרת בשביסס בהמתו, כי אז המצווה היא לא בגופו של אדם אלא בחפץ, הוא הדין והוא הטעם שאישה חייבת במצוות שביסס קרקע, משום ש...
לא אומרים מצווה שיש זמן גרומה כאשר מצווה איננה מוטלת על האדם אלא על הקרקע. כל זה הוא טוב ויפה לפי השיטה שהקרקע שאין פה חובה כלפי הקרקע, אין כאן מייסה האדם. אבל אם נניח לפי הבית יוסף שמה שהמצווה היא להפקיר, אז אם כן בוא נאמר שמצוות עשה של זמן גרומה נושים פטורות. אז אם כן יש לנו פה דוגמה של החקירה שאנחנו רוצים לחקור, אם המייסה קובע או החפץ קובע.
לא דוגמה טובה,
תכף אני אתייחס אליך. אני רק רוצה לפחות להסביר את האב המידה שלי. אם אתה רוצה לדחות אני שמח מאוד. בשתי דוגמאות, בשתי מצוות, מצאנו שהדגש הוא על החפץ, החפץ הוא העיקר ולא מייסה אדם. הדוגמה הראשונה היא שביסס בהמה, והדוגמה השנייה היא שביסס קרקע בשנת השמיטה. ומה נפקמינו? למה המצוות האלה מיוחדות במינן, מכיוון שהדגש על החפץ? התשובה היא נפקמינו לגבי אישה. אם אני אומר שמצוות עשה של זמן גרומה נושים פטורות ממנה, אז מאיזה טעם אישה חייבת בשביסס בהמה? מאיזה טעם אישה חייבת בשמיטס קרקע? אז התשובה היא, על פי מה שכוסב הריטווה בפרק כמה דקדושה דף חופתת, שאישה חייבת במילה, במילה סבנה, כמובן אילולי הילפוסו לפתור אותה, ואין כאן מצווה שיש זמן גרומה לפתור אותה, משום שהמצווה היא לא בגוף האדם, אלא המצווה היא כלפי הבן, שהוא יהיה מהול, כך כתוב בריטווה. אז הוא הדין והוא הטעם לגבי שמיטס קרקע, לגבי שביסס בהמה, שהמצווה היא כלפי החפץ, אם זה הקרקע בנוגע לשמיטה, אם זה בבהמה בנוגע לשביסס בהמה, ולכן על אף שהמצוות האלו הם זמן גרומן, איש החייץ.
אני אומר שבשמיטת קרקע, אז יש, הרי לי שתי דוגמאות, שזה חיוב על הגבו או על החפצה. אבל יש כאן חיוב נוסף, שזה החיוב העיקרי, זה על כולם. על כל שאר האנשים שצריך להפקיר בשבילם את המקום.
ולכן מה? ולכן אישה חייבת? אתה רוצה לתרץ הקושה הזאת של מנחת חינוך, שאפילו לפי הבית יוסף מכל מקום ניתן לחייב את האישה בשמיטת קרקע, משום שהחובה הזאת היא כלפי כל האדם, כל אדם שהוא יהיה לו גישה, שיהיה הפקר לגבי כולה. אוקיי, יפה מאוד. עכשיו רבותיי, בואו נראה את הדין של זריעה בשבת בעמוד למתת. אז שוב פעם אני מחלק את הדפים האלו. אוקיי, יש כאן גם ספר בשביל התיק. אוקיי, אז מדובר פה בעוד חטא למטה בסוף העמוד. רש"י במסכת פסחים בדף כ"ה קובע שאין עוברים על לאו של זריעס כליים אל יחר השרושה. אז תבינו שמשעת הזריעה, כשהוא שם את הזרע בתוך הקרקע, עד השרושה לוקח 72 שעות, שלושה ימים. אומר רש"י שעד שלא עברו שלושה ימים ולא נשתרש הזריעה, אין כאן איסור של זריעס כליים. מקשה מנחת חינוך, הרי בנוגע לזריעה בשבת האדם חייב אף על פי שלא עבר זמן כזה של שלושה ימים. דיינו בנוגע לשבת הוא חייב על עצם הזריעה, מייסה ופולס הזריע. מה שאין כן בכליים, אומר רש"י, הוא לא חייב על הזריעה עצמו אלא על נשתרש או נשרש, וכל זמן שלא נשרש אינו עובר בישקליים. מה ישנו שבס שאף על פי שלא נשרש הוא חייב? על עצם הזריעה, מה ישנו כליים שהוא חייב על הזריעה דווקא, עוד פעם לפי רשי, דווקא לאחר שנשתרש, אבל קודם שנשרש אינו עובר. אתם שומעים את השאלה? ונראה, דייש לחלק ביניהם, דבשבת האיסור מלאכס ריאה. מה פירוש מלאכס ריאה? מה הוא מתכוון מלאכס ריאה? מייסה הזריאה, בדיוק, מייסה הזריאה. ואין האיסור מפני דעסוד זרוע. מה אכפת לי אם הסוד זרוע, אם הוא עשה פה מייסה זריאה? האיסור הוא במייסה מלאכה. עכשיו תסתכלו למעלה בדף מם עומד א', הוא אומר, אבל גבי איסר כליים, אין האיסר המייסה זריעה, אלא עיקר האיסר הוא במש הסוד הזרוע. סוד הזרוע זו האיסר. דהיינו, מה קובע את האיסר, הפעולה או החפץ? החפץ. אם כן, זהו המשמרת חיים לשיטו סו. הוא עקבי מאוד, כי הוא שם את הדגש במלאך השבס על מייסה המלאכה. ולכן הוא סובר ששניים שעשו פטורים משום שאין כאן פולס מלאכה שלמה, הוא רק עושה חצי מלאכה. אבל בנוגע לזריעה, אף על פי שלא נשרש הזריעה, מכל מקום יש כאן פעולה שלמה של זריעה, ולכן הוא חייב. לעומת זאת, בנוגע לכליים, האיסה זריעה הוא לא מייסה זריעה, אלא מה שהשדה זרועה. ולכן אם אתה רוצה לקבוע ולהעביר את הדגש מהמייסה, מהפולה הסזריע עד לחפץ, עד לשדה שהיא זרוע, אז ודאי שאני צריך להוסיף עוד תנאי, דהיינו שהשדה היא זרוע לאחר שנשרש הזריע. יפה מאוד. אבל שוב פעם, זה הכל לשיטה הזו כאן, כן? כן, מה אתה אומר, משה?
עד שזה לא נזרע, אז אין שום איסור כליים, כי זה לא...
כן, כאן סוד הזרוע.
לא רק הסוד, הפעולה, מה העניין? שזה מתחבר אחד עם השני.
כן, אבל בשבת הוא חייב. אז אם כן, מבחינת הפעולה, הוא עשה את הפעולה, אבל מצד הסוד, הסוד בתור חפץ זה לא זרוע. אז כמו שדיברנו שאישה חייבת בשמיטת קרקע, ולמה? משום שהמצווה היא כלפי הקרקע, לא בגופו של אדם, וכל מצווה שהיא כלפי החפץ, אז אישה חייבת למרות שהיא זמן גרומו, אז הוא הדין, האיסור של זריעה בכליים הוא כלפי החפץ של הקרקע, שהסוד לא תהיה זרוע כליים. אז הוא אומר, לכן רשי מוסיף כאן תנאי, במה דבר, ממתי הוא חייב על זריעה בסוד של כליים דווקא לאחר שנשרש? כי דווקא אז הסוד נחשבת לסוד הזרוע. מצד פעולה סוד, אפילו לפני שנשרש, יש כאן מייסה זריעה והראיה, שהוא חייב בשבת על עצם מייסה זריעה. מה שאין כן כשהפעולה איננה אלא כלפי החפץ, כדי ליצור פה סוד הזרוע, אז בכלל אני צריך את התנאי של נשרש. סימן ת' באותו עמוד, הקשה בקובץ האורץ של רב חנן, למה אמרינן באיש שאומר לאיש האקפי לי את הקוטון במחייב השולח לחד לשנם פרקם במציע בדף יוד עמד ב', מה ישנו מישראל שאומר לי אקום לעשות מלאך השבס די אינו חייב מדורייסו משום שליחוס כמדול קורי מלאך הכלל גבי אקום? דיברנו כמה פעמים פה שפעולס אקום אינה חשובה לפעול על פי דין. מה שאקום עושה אי אפשר להחשיב אותו למעשה על פי דין לפי הלכה, ולכן אם אני שולח גוי לעשות מלאכה בשבס, אמנם אני עובר על איסור של אמיר לנוכרי שבוץ, אבל זה רק מטעם שבוץ, אבל המלאכה עצמו מדורייסה איננה נחשבת למלאכה, כי אין כאן פעולה. עכשיו הוא שואל את השאלה בנוגע להקופס הראש, יש איסור של בעל תקיף, והגמרא קובעת שאישה היא פטורה מבעל תקיף, אין עליה איסור של בעל תקיף, רק על הגבר, רק על הזוכר ולא על הנקבה. והאיש, סליחה?
מה זה אקפי קטן?
אקפי לי, תעשה את פעולת ההקפה על קטן. כאילו, כי אם הגודל, אם הוא גודל, אז הוא הגדול חייב. כפי שנראה יש שני איסורים, יש איסור בעל תקף ולא להיות ניקה. אבל פה מדובר על קטן, אז קטן אינו שייך לגוף העבירה, ולכן מדובר פה באיש שציווה על אישה להקיף לי את הקטן. אז כתוב שלפי חד מאן דאמר במסכת במציא דף יוד א', האיש חייב. שואל הקובץ האורוס רב אלחנן, אני לא מבין, אישה מקיפה זה לא נחשב למעשה עבירה? האישה היא לא מוזהרת בעקוף הסרוש. אז אם כן, הדין של מייסה הקופה של האישור, הסטטוס, המעמד של מייסה הקופה, הוא שווה למייסה עבירה של גוי. כמו שבשבת, אני לא יכול להיות חייב אם שלחתי עקום לעשות מלאכה עבורי בשבילי, משום שפעולת העקום אינה חשוב במלאכה. הוא הדין והוא הטעם, כשאישה עושה הקופה, הקופה לגבי האישה איננה חשובה למעשה הקופה, לגבי איסור עביר של הקופה, היא לא מוזהרת עליו של הקופה. אם כן, בוא נאמר שהאדם, האיש ששלח את האישה להקיף את הקטן, הוא יהיה פטור. מדוע הוא חייב? כלומר, האם יש מקום לחלק בין שני האיסורים הללו, איסור מלאכת שבת לאיסור הקוף הסרוש? עכשיו, בלי להסתכל ולראות את התירוץ של הקובץ האורס, אם אתם מוכנים לשחק את המשחק בשביל לחסות את הקטע הבא, אנחנו הקטנים יכולים לתרץ את הקושה הזאת בצ'ק. כי עוד פעם, לפי שיטת המשמרת חיים, העיקר בשבת הוא מה? במלאכת שבת, מהו העיקר? למה בשניים שעשו פטור? הפעולה, פעולת המלאכה. עכשיו, אם המלאכה נעשית על ידי פעולת גוי, כמובן שאני פטור, כי אין פה אפילו פעולה. מה שאין כן בנוגע להקופה, מה אפשר לומר? מהו העיקר אולי? אולי, אני רק בודק את זה איתכם יחד.
העיקר הוא יכול להיות גם הפעולה, אבל הוא...
כן, אבל זה לא יעזור לנו, כי אנחנו רוצים לתרץ את הקושה ולחלק בין הכל.
אבל
פה
היא לא
בברית, ואישה
היא כן בברית, למרות שאין לה עליה.
אוקיי, אבל אוקיי, משה, אוקיי, אתה צודק באחוז, אבל קודם כל אני רוצה לומר שאיזה חקירה יש לחקור בנוגע לעקוף את הראש לפי המפתח. עוד פעם, המטרה שלי לתת לכם מפתחות. המפתח שנתתי לכם הוא האם העיקר הוא הפעולה והפעולה נעשית בחפץ, או העיקר הוא החפץ והחפץ קובע את הפעולה. אז בנוגע לשבת ראינו במשמרת חיים שעיקר ההגש המחייב הוא על הפעולה, על המלוך. ולכן אומר משמרת חיים שניים שעשו פטורים, כי אין כאן מלוכה שלמה. אמרנו לפי דעת משמרת חיים יש בישול אחר בישול, כי העיקר הוא בפעולה ויש כאן פעולס בישול. אמרנו לפי משמרת חיים שאם הוא יבשל בכלי שני בשבת הוא צריך להיות פטור, משום שאין כאן פעולס בישול שלמה. מה שאין כאן בבוסם החולב, אמרנו שעיקר הוא החפץ, שהוא יוצא החפץ של בוסם החולב, ולכן אפילו על ידי חצי בישול יכול להיות חייב. אבל אין בישול אחר בישול, כי כבר החפץ קיים. אז כן, שואל המנחת חינוך, מדוע בנוגע למלאכת שבת, אם אני אומר לגוי, לצוות על גוי, שהוא יעשה את המלאכה, אני פטור? ואילו בנוגע לעקוף את הראש, אישה שהיא כמו גוי, חס ושלום, אבל לגבי האיסור של הקופה, כי אין לה מעשה עביר של הקופה, היא לא מצווית ולא מוזהרת מהקופה. אז אם כן, כמו שגוי אינו מוזהר בשבת, ולכן הפעולה של הגוי במלאכת שבת אינו חשוב במלאכה, הוא הדין בנוגע להקופה סרוש, פעולת הקופה של אישה, כיוון שהיא לא מוזהרת, היא כמו גוי שאינו מוזר על שבת, אינה חשוב בפעולה. אז מדוע הגמרא קובעת לפי אותו מאן דאמר שאם האיש שלח את האיש להקיף את הקטן, אז האיש חייב? אז מה אפשר לומר? שנכון שבגוי שעשה את המלוך בשבת אני פטור. מדוע? מהו עיקר המחייב בשבת? הפעולה ופעולת עקום אינה חשובה לפעולה. לעומת זאת,
מהו העיקר בנוגע לכופס הראש? לא מייסה הכופר, אלא מה? החפצו של הראש, שהראש יהיה מוקף. אתם מבינים מה אני מתכוון פה? ותירס, בוא נראה איך שהוא מתאמץ עכשיו. ותירס בקובץ האורס תשום לגבי שבס האיסו הוא המלוכה, ולכן קיימן לגבי עקם לא חושב כלל מלוכה, איז לא שייך שיתחייב המשלח. למה שאין כן כאן בקופה, האיסו הוא התוצאה, אוקיי, אני קורא לזה החפץ, כן? שהאדם ניקף, דהיינו הראש של אדם מוקף, יש לו הקוף על הראש. וכיוון שכן, אף דהמייסה שלו, דהיינו של האישה, אינו חשוב במייסה עבירו, כיוון שאינה מצוות עליה, אבל מה שניקף הוא המציאוס, והפעולה היא פחות חשובה. החפץ קובע את הפעולה, ולכן אפילו פעולה על ידי אישו יכולה לעבוד עבירה של הכופר. אז יוצא לפי רב אלחנן, מה יהיה הדין אם ישראלי שולח גוי להקיף את הכותל? הרי רב אלחנן מניח שכמו שמייסה הכופר של אישו לא נחשבת על פי דין למייסה שולים וגומר, אז הוא הדין בגוי. ובכל זאת באישו הוא חייב, משום שהניקף הוא ניקף, ועצם הדבר שהחפץ הראש של האדם הוא ניקף, זה מה שמחייב אותו אפילו בפעולה שאיננה חשובה לפעולה לפי הסטנדרטים וקנה המידה של התורה. ובכל זאת זה מספיק, כי אנחנו מתחילים פה עם החפץ, החפץ קובע את המייסה, ולכן הוא הדין בנוגע לגוי שהחפץ של הראש, של ההקף הראש, הוא קובע את המייסה. עכשיו יש לכם עמוד למתת ומם, אוקיי, זה כבר ראינו. ויש לכם, או יש לכם עמוד מם א', לא קיבלתם, אוקיי, הנה עמוד מם א', וכל זהו כמובן לעיונכם במשך הבוקר בעזרת השם, אוקיי. סימן יוד א', משמרת חיים על שבת. הקשה אפיקי ים הקיימלון ואחד העמיד הקדר על האש ולא נגמר כמחל בן ג'וסוי, ובו האחר והיגיס וקירב בישולו, חיובים שניהם כנעיסה ברמבה. ומדוע שייני מזורק חפץ וקולת אחר דפוטו, משום שהבי כשניים שעשו. אוקיי, רבותיי, אתה יודע מה, אני עכשיו שמתי לב שהזמן הוא קצת מאוחר, ולכן אני מבקש מכם לעבור על שבת סימון יוד א', וזה מתחיל פה בעמוד מם א', ואחר כך לדלג לפסח סימן ה' בעמוד נון ד', אוקיי? אבל מה שאני כן רוצה להספיק בדקות הספורות שיש לנו, הוא הנושא של מוקצה. מוקצה, מה שנקרא טלטול מוקצה, הוא סוגיה בפני עצמה, סוגיה עמוקה מאוד מאוד, ויש בה הרבה פנים. אני רוצה להתייחס רק לטיפה שבים שבדיני איסור טלטול מוקצה, טיפה מן הים. עוד פעם, לראות את הסוגיה של מוקצה בשלמותה בהקף צריך חצי שנה, אבל בתור חמש דקות אנחנו רוצים להתרכז רק על קצה המזלג, ממש נקודה אחת קטנה וצנועה. הגמרא אומרת בדף מ"ג עמוד ב', כולי עלמא טלטול מן הצד שמי טלטול. יש לפעמים שאדם לא מטלטל את החפץ של מוקצה, אלא הוא מטלטל חפץ אחר שהוא לא מוקצה, ועל ידי זה החפץ השני שהוא מוקצה נגרם לו שהוא יהיה מטולטל, וזה נקרא טלטול
minatzat. Ulefi man diomar echad hadinushu oser hu oser tatilfil minatzat kishme tiltu. Vi ein la hatir tiltu minatzat. As ma dugma shal tiltu minatzat. Lamashal yesh lo met guf shal met. Vehu munach haguf shal met munach al mita achat. Vugotze lasir et hamet misham. Hamet hu dugma klasit shel mukze. As ma hu yachol lasot lechora, hu yachol lasot tiltul minatzat. Klomar, hu ofech et hamita betzura kazot shamet mitgalgel mimita lumita. Vekan ani mitkaven mita im tet, lo mita im tot. Ki medugma al met, aval mimita umita. As hagvara omeret שיתכן שאם יהיה היתר להפוך את המת ממיטה ומיטה, זה דין מיוחד במת, במת בלבד. שואל התוספות בסוגיה לכמון בדף קכ"ג עמוד א', וכדאי לראות את הסוגיה בפנים, גבי פוגה תתומנה בתבן. יש לו רדיש, איך זה נקרא בעברית, צנון, והצנון הוא תמון בתוך תבן. עכשיו תבן, סטרוס, תבן זה מוקצה, אבל הוא רוצה להשיג את הצנון. הצנון עצמו הוא אוכל, הוא לא מוקצה. או לדוגמה אחרת, בגמרא שם חנורו, שהוא מין עוגיה כזאת שהיא תמונה בתוך גחלים, והגחלים, למרות שהם לא שריף, אין פה שריפה, אין פה עבור עכשיו, אבל הגחלים יש להם דין של מוקצה. אז כתוב שם, סביר ליל רב לוזמן תדוי, תוכבין ביקוש, הוא יכול לתפוס איזשהו מקל קטן, ולדחוב אותו לתוך הצנון, או לתוך העוגיה הזאת, והן, דהיינו, הגחלים או התבן מנערות מעליהם. ומבואה שם דתיים משום דטילטל מן הצד לאו שמי טילטל בקוסו התוספס. אז איך נבין שבנוגע למת הדין הוא שבעצם אסור לעשות טילטל מן הצד, ואילו בנוגע לפוגה או חרורה מותר לעשות טלטול מן הצד, כלומר לגרום לכך שיהיה טלטול מוקצה. אומר לי דהכה, כאן בנוגע להפיכת המת ממיטה למיטה, עיקר הטלטול לצורך המת, ולא דומי לכל הני שעושה עיקר הטלטול לצורך האוכל, כי לצורך דבר המותר. היינו, כאן רב סלוויצ'יק מסכם את היסוד של תוספות, דאם הטלטול לצורך דבר האסור, כלומר כשהוא מטלטל את המיטה עם תת, אז עיקר הצורך שלו הוא בשביל המוקצה, דהיינו המת עצמו, לא מהני טלטול מן הצד. אי אפשר להתיר טלטול מן הצד שהוא מטלטל חפץ שהוא לא מוקצה, וממילא נטלטל חפץ שהוא מוקצה. מה שאין כן אם עיקר הטלטול הוא לצורך דבר המותר, דהיינו שהוא רוצה לטלטל לא את התבן או לא את הגחלים, אלא את הפוגה והחרורה, אז מהני בזה ההתר דטלטול מן הצד.
שמה צריך להיות אתה יכול להגיד סגרי שזה לא ניחל?
סיקרישא דלא ניחלה.
אפילו אם זה הגחלים,
מה פירוש דלא?
הוא לא בא בשביל הוא רוצה את מה שבפנים,
הוא לא מעניין אותו האפר מסביב התבן.
כן, אפילו אם זה הגחלים בוערות אולי היה
מותר, לכן זה נחשב לדובר שאין המסקרין. אתה רוצה לומר
אולי יותר נוח? כן,
זה מת על המיטה, נכון?
כן.
So המיטה זה הבסיס, כן?
אתה שואל מסעד בוסיס לדובר אוס. אוקיי, כמו שדיברנו, אם יש לנו חצי שנה אז נקדיש אותה לדיני מוקצה. מוקצה זה כל כך מסובך, לא יאומן כי יסופר.
אבל במה שנוגע לענייננו, מה זה טלטול מן הצד, ומדוע תוספות מחלקים בין שני מקרים, בין טלטול מן הצד כאשר העיקר והצורך הוא לטלטול מוקצה כגון באמת, לבין טלטול מן הצד כאשר הצורך שלו העיקרי הוא בדבר המות ולא בדבר שהוא מוקצה. ונראה לומר בזה, יש לומר, ובכל טלטול מוקצה תרתי איקה. יש כאן שתי פנים למוקצה. א', עיקר איסר מוקצה הוא איסר גברה לטלטל את המוקצה. דהיינו, אם יש לנו הבדל בין מייסר לחפץ, איפה שם את הדגש כרגע בצד הראשון? לא מובן? עוד פעם. כשאני מדבר על לטלטל את המוקצה, האם ההדגשה היא על הפעולה או על החפץ?
על הפעולה.
על הפעולה, לטלטל את המוקצה. ולמה אסרו את טלטל המוקצה? איסר מוקצה הוא איסר שבות. אותו מלאכס הוצא. יש על זה אריכות דברים ברמב״ם, בפרק כ"ט. על כל פנים, מוקצה זה כאילו פעולת הוצא. וזה נקרא איסר טלטל, מייסה טלטל. אכן נראה, בצד השמאל, יש כאן עוד איסר, והוא על החפץ, דהמוקצה לא לטלטל. זאת אומרת, לא לעשות מייסה טלטל בחפץ, דהיינו שהחפץ משנה את מקומו. אז אלו הם שני הצדדים. ומה היסוד של האיסור בחפץ? דכתיב והכינו את אשר יביאו. אדם צריך להכין כל דבר לשבת, והמוקצה הוא מחוסר הכנה. מוקצה הוא לא הכין לשבת, לא עלה בדעתו שהוא ישתמש במוקצה. אם כן הוא חלוס דין בחפץ מצד החיסרון הכנה שבחפץ. ואם הוא מטלטל את החפץ, נמצא שהוא משנה משהו לגבי החפץ, והחפץ הזה הוא לא מוכן, הוא מחוסר הכנה. ולכן יש כאן אוסר של מוקצה מצד החפץ. והנה נראה, דעיקר ההתר לטלטל מן הצד, באמת שהוב חוממית ומית הוא התר על מייסה טלטל. כלומר מצד המת, מצד המוקצה, החפץ, אין כאן הבדל בין טלטל מן הצד לטלטל ישיר. כי אין זה ממש מייסה ידיים, החיסרון הוא במייסה הטלטל. למה? כי הוא לא עושה מייסה של טלטל. הרי הוא מטלטל, הוא הופך את מה? את המיטה שהוא לא מוקצה. אלא הוא טלטל שאגב המיטה שהוא מטלטל נמצא שהחפץ שהוא מוקצה מטלטל. אם כן, יש פעם חיסרון בעצם מייסה הטלטל. ועל זה שקלת תאי שם בחי גם נשורי איסור מוקצה לגמרי או לא. והמנדיאמר שהיתר בחי גם נסבילה דמקיים מצד הגברה אין זה מייסה טלטל, על כן גם מצד החפצה של המוקצה אין זה חושב טלטל. זה לפי אותו מנדיאמר. אכן ענן קיימלון ובחי גבנו טלטל מן הצד באמת שמי טלטל. ונראה דעתם בזה דנהידה מצד הגבר אין כאן מייסה טלטל, תא עיקר המייסה של הגבר הוא במיטה ולא במס, אבל סוף כל סוף מצד החפצה של המייסה, זאת אומרת כשאני מבחין או מודד את המייסה ככל שהוא מייסה כלפי החפץ, זה נקרא בלשון המאמר הזה החפצה של המייסה. החפצה של המייסה דהיינו שהחפצה הוא עיקר, ואז אני מגדיר את המייסה כתופל לחפצה, אז שם יש טלטל. כי עוד פעם, למרות שהוא לא עשה את הטלטל ישירות במת אלא במיטה, אז זה חיסרון במייסה מצד המייסה, המייסה של העצמו. אבל אם מדובר במייסה כהכתמצא, כאמצעי להגיע לחפץ, אז טלטל החפץ יש כאן, כי המת מתגלגל ונפח ממיטה למיטה. אז מצד החפץ יש כאן מייסה טלטל מעליה. דהיינו הצד השני, הבחינה השנייה שבאיסוד מילטה. הרי עיקר תכלס המייסה שלו היא לטלטל את המס, ולכן
רק שני אחת, קוף נון בית וקוף נון גימל, נכון? ואם כן, כשאנו דנים כלפי המת, שהוא החפצה של המוקצה, איקה החפצה של המייסה, הוא במייסה טלטה בגופה של מס. ומה מאפשר לי לומר שיש כאן מצד האדם טלטול בחפצה? כי הרי כל מה שהוא עושה פה הוא לצורך החפץ, נכון?
כן.
אז משה הוא לא מביא את הדין של דובר שאני מסכבן, אבל הספרה היא מאוד דומה. הרי מהו הצורף ומהו הכוונה שלו? הוא מתכוון בסופו של דבר להפוך את המת ממיטה למיטה. אז מצד הטלטל בחפצה, אז יש כאן מייסה טלטל בחפצה. למה זה נחשב למייסה טלטל בחפצה? משום שלשם מה הוא מטלטל את המיטה עם תת לצורך המת עם תוף, נכון? אז אם כן, מצד הכוונה שלו אפשר לומר שיש כאן חפצה של מייסה. He says, מה שאין כן, בנוגע לפוגה, זה בשורה חמישית, כן, בשורה חמישית, מה שאין כן, אבי פוגה, שתומנו בטבע וחרור, שתבונו וחולים, ספילה רבלוס מנתדוי, תתוך מן קוש או בחרקור, ואין מנרוס מעליהם, הוסם, הרי תכלס המייסה שלו, דיינו מהו הצורך שלו, לצורך האוכל שהוא לא מוקצה, הוא דובר של היתר. אז אם כן, ממה נפשך אין כאן איסור? מצד השם פעולה, אין כאן פעולה של טלטל, משום שהוא לא עשה שום פעולה בתבן או בגחולים. אלא מה, יש לחייב אותו מצד חפצה של מייסה? אז הוא אומר, בחפצה של מייסה, מתי אני יכול לייחס את המייסה הזה לחפצה? זה רק אם הוא עשה את המייסה בכוון התחילו לצורך החפצה. אבל כאן, עיקר הפעולה נעשית לצורך הפגו, או לצורך החרור. וזה דור של היתר. אז אם כן, אני לא יכול לבוא ולהגדיר שיש כאן פעולה כאילו בדרגה שנייה בסוג ב', אין כאן סוג ב' של פעולה, דהיינו לחייב אותו מצד עצם פעולה סעודם של מייסה טלטל, אי אפשר משום שזה רק סוג ב', וסוג ב' לא נחשב לפעולה סטלטל, אלא מה נחייב אותו בסוג ב' מצד החפצה, במה דבר אמורים, מתי אני יכול לייחס את הפעולה המשנית, התפילה הזאת של פעולה סוג ב', לחפצה, זה רק אם הוא עשה את הפעולה לצורך החפצה. אבל אם הוא עשה את הפעולה לצורך חפצה של היתר, אי אפשר לבוא ולומר שהוא אסור. אז שוב פעם אני מביא לכם עוד סוגיה ללמוד אותה. יש לכם היום נדמה לי 5 סוגיות, כמו שאתה עשית את הסוגיה הראשונה של הדלוקס נר שבס. מדובר באישה ששכחה להדליק נר שבס עד בין השמושוס, והרב שולחן אורך שמסעתי לכם ותפסתם אותו, נכון? אז כתוב שם ברב שולחן אורך שניתן לקיים את המצווה של נר שבס על ידי גוי, שהיא תצווה לנוכרי להדליק את הנר, והנר הוא דולק עכשיו ויש אור מהנר והיא יכולה ליהנות מהאור, אז ממילא היא יכולה אפילו לברך ברכה עובר לסיוסון על הסיה של גוי, והוא בעצמו בקודשס אחרון למטה שואל עצמו איך ייתכן לברך ברכה על פעולה של גוי, הרי פעולה של גוי אינה חשובה למעשה מצווה משום מצווה שבעולם. ואז הוא מתרץ, משום שיש דין של גמר מצווה על ידי החפצה של הנר. תיינו שם בפנים. אוקיי רבו סי?